פעם שעברה קצת עסקנו במה שהרב כאן מכנה שמיר על מה שצריכים להסיר את כל הסיגים מהתפיסה של שפינוזה, שזה נקרא צירוף לצרב את סיגיו. אבל הרב ציון גם אומר שיש גם תהליך של ליבון שצריך לעשות בדבריו, וכאן דיברנו על זה פעם שעברה דרך דרכו של נפש החיים, שמאבחן בין מצידו למצידנו, שמצידו הכל אלוקות ומצידנו יש בורא ונברא, והיחס בשתי המבטים האלה, ההתלבנות שבשתי המבטים האלה היא זאת שמגדילה את כל התנועה המוסרית. כמו שדיברנו פעם שעברה, כן, הביטוי ליבון, ראינו אותו באורות הקודש, יש את הדפים גם הזה, יש כאן לא, אבל את הדפים מה שנקרא דף 13 או 12, שיש את כל הפסקאות באורות הקודש. שם הרב אומר שעל ידי, דווקא על ידי החיבור בשתי המבטים, אז המחשבה יוצאת מלובנת ומזורזת, נכון? כן, מה ש...
לרבות בשביל הלכותי מורה אני אומר.
כן, כן, תודה, תודה, כן. מה שהרב כותב באורות הקודש של פסקה ו', אז הרב אומר שרק על ידי המחשבה הפנימית שאומרת שהכל אלוקות, המחשבה ההיכלית, שהוא רואה שיש יחסים של בורא ונברא, בסוף המסקה שם, ואז העולם הממשי, או המעשי נהיה לי, נעשה מזורז ומלובן ומלא צדק. העולם המחשב מתגבר ועולה בברכת מקורו, ותמיד על ידי הבטות מאוחדות, וכאן זה היה מאוחד בייחוד השלם. ופעם שעברה דיברנו בהרחבה איך זה לא רק שמבחינה סובייקטיבית מצידנו יש בורא ונברא, למרות שמצד האמס אז הכל אלוקות, ורק צריכים לדעת איך לכבד גם את המחשבה היחלית, את המחשבה הסובייקטיבית שלנו, כי רק על זה שיתכנס אל ההדמיה שיש פער בין בורא לנברא, שאלוקים משמיים ואתה לארץ, על כן ודבריך מתאים בצורה רצינית, זה מה שיעיץ באדם את צורך ההתקדמות, אבל זה כביכול משהו שהוא כביכול פחות אמיתי. אז זה מה שדיברנו הרבה בהרחבה פעם שעברה דרך פתיקת הדפים A, ששתי המבטים האלה הם שתי מבטים אמיתיים, מה שאומר שזה ספקות נצחיים שיש על להכריע ביניהם, שיש צד אחד להסתכל למציאות ולומר שהכל אלוקות, וצד אחר אמיתי להסתכל למציאות ולומר שמצידו באמת יש פער של בורא ונברא, ושתי מבטים שהם אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמענו, שבכל אחד ואחד מהם יש איזו נקודה עמוקה, גדולה, אמיתית שקיימת רק בו, שאמירה שהכל אלוקות, כן, שיותר מראות את מגמת השלמות, את אור החמה ואת ההבנה העמוקה הפנימית שאין אף דבר בעולם שלנו שהוא לא חלק מהשלמות האלוקית, אבל דווקא בתנועה הזאת שמתגלה דרך זווית הסתכלותית אמיתית לא פחות, שאומרת שיש בורא ויש נברא, זה מה שיוצר את ההכרה בנבדלות האלוקית ומילא באחרות האלוקית, ומילא נותן לכל מרחב החופש והמוסר והיסוד הכמיהה של המציאות כל הזמן להתעלות מדרגה על גבי מדרגה. ואולי נעזר בדבר נוסף, וזה נראה שכבר אין סיכוי שיש את הדפים האלה, שזה היה ב-12, שהרב שם המכנה שם, שלכן המחשבה האחת אומרת, יש איזה, נראה לי, עסקה זה דפים, א' שלא קראנו אותו פעם, זה היה כאילו המשך של זה, רגע אני אלי, סליחה, אני מתאר אותך, כן, זה כאן בדיוק, שהרב אומר, בפרקה זה בימי א' אחד, לפי זכרוני לא הספקנו לקרוא את הפסקה שם, אני קורא קצת למי שיש יש ומי שלא זה, למשל דבר שני צדים יש בהשגת אלוקות. הרב כל זה בניסוח ההשגה האישית וההשגה הכללית. כלומר, השגה הראשונה הוא מה שהיה בא למצוא את מציאות אלוקות מתוך העולם, זאת אומרת, יש עולם ויש בורא, להכיר את הבורא מתוך נבריו, את היוצר מתוך היצירה, וההכרה של המציאות אינה גורמת את אושרה רק במציאות לבד, כמובן עולד השגת השלמות הגמורה באינסוף, שיש את המבט האחר, שאומר שאת המציאות עצמה צריכים להבין שהיא חלק מדבר גדול כזה שנקרא אינסוף. והרב גם משתמש בביטוי מאוד מיוחד, שדווקא ההשגה של הבורא והנברא, כן, השגה כבכל שמה שהנפש החיים קינה, המחשבה, הרב קינה זה המחשבה החלית, והנפש החיים קינה זה ההבנה שהיא בורת הדברים מצידנו, הרב מכנה אותה כהשגה האישית, שהיא זאת שמזהה את הקדוש ברוך הוא בתור, אני אגיד קצת בעדינות, אבל שהרב גם כותב כאן, בתור מישהו ולא בתור משהו. שדווקא המבט של החסידות שאומר הכל אלוקות, אז הוא בעצם מתייחס לקדוש ברוך הוא כאור אינסוף, כמשהו, כשלמות הכל. ודווקא שיש איזושהי הבחנה בין בורא לבין נברא, שמענו שהיא זאת שבכלל מעוררת את צד החופש האלוקי, וכל אשר חפץ אלוקים עשה, ושהקדוש ברוך הוא בגזרתו בריאת העולם מצידנו מורה את המון את כל תנועת המוסר, את יסוד המוסר, את יסוד התנועה, אבל היא זאת היא שבכלל מייחסת את מזהה את הקדוש ברוך הוא כבעל הרצון, כן, או כמו שאנחנו כאן מכנה כביכול כדמות פרסונלית, זה גם בתושר מזכיר כפרסונה כזהות אישית, כאילו, כמו שאף כאן מכנה, ולא כמשהו. שיש כאן, אני רק, הפסקה הזאת היא מאוד חזקה, כי פתאום מדגישה שדווקא בגלל שרואים את הקדוש ברוך הוא כשאלוקים השמם עתה לארץ, אז אנחנו מזהים אותו, כמו שאמרתי, בעצמיות שלו, בחירות שלו, בחופש שלו, אבל זה מה שהרב מזכיר, נכון, שהפעם עוד את אשר, את השם, שעד שלא בא לאה, ועוד הייתה את השם, אז זה לא היה עד אחד שהוא יודע אותה, והרב רצה להסביר, כי את הכל אפשר להסביר בתור כביכול משהו מלאי כזה, שיש לימוד אלוקי, שאנחנו בלויים בתוך האלוקות, וכאילו בעצם יש כאן משהו מאוד מאוד פילי, שדווקא המבט הסובייקטיבי שלנו, שטעינו אולי לומר, טוב, זה רק העולם הסובייקטיבי, זה לא המציאות האובייקטיבית, אבל זה שהסובייקטיביות שלנו מזהה את הסובייקטיביות האלוקית, דווקא היא זאת כן, מאדם עצמו, זה היה משהו יותר אלוהים, וזה מה שהרב אומר, קצת, בהקשר, הרב אומר ששתי הדברים האלה משלימים אחד את השני, והרב אומר, טוב, חבל שהיה אותם, בעלי העליונה עזולים להשגה כללית, בהתחלתה היא דומה להבנה שפינוזית, אומרת שאין שום דבר קיים אלוהות, והשגות כולה מתארי אלוקות, אומרת שאדם תקצל את ידי הגבולים, חושבות וקוראים את גלים מציאות, אז הרב אומר את כל הנפילות שיש בה, איפה זה הדף, זה דף שלוש הבאת, מהזה, כן? לא, זה לא זה. סליחה שזה, לא, הרב, לפי זוכרים, המשך אומר, אבל עצם זה, נכון ש... האמירה שהכל אלוקות באה לייחס לקדוש ברוך הוא את כל השלמות, ולא לייחס אליו לכאורה את המקום של חיסרון. אבל עצם זה שהאדם עצמו מזהה את המעלה הגדולה שקיימת בעצמיות שלו ובאישיות שלו, אז ודאי שהדבר הזה לא נחסר באלוקות. וזה מה שתיאם פעם שעברה, שאור החמם מגלה משהו מאוד גדול באלוקות, אבל יש משהו שמגלה דווקא בלבנה, לבנה מה שתתחדש, עתר תפארת לעמוסי ואתן, שהם עתידים להתחדש כמותה, והיא מעוררת איזושהי מדרגה מיוחדת, וודאי ששני המלאכים האלה משמשים בכתר אחד, אז המדרגה הנעלמת, האלוקית, של הכתר, של ההוא, כשם שהיא כוללת בתוכה את האטה ואת השלמות, ומבחינת החמה ככה ודאי כל מתוכל מבחינת ההשתלמות, ובצורה יותר עמוקה את הנבדלות, ובצורה יותר עמוקה מלא את סוגיית האישיות העמוקה שגנוזה, שאנחנו אפילו לא יודעים איך לבטא אותה. אז מלא שתי הבאות האלה גם יחד, לא שאחד יותר אמיתית ואחד פחות אמיתית, בהתנודדות שלנו בין שתיהם אנחנו זוכים להיות קשורים למשהו יותר עמוק, יותר פנימי שנמצא מעל גביהם. וזה מה שיוצר, כמו שאומר, ספקות נצחיים שחובקים מתוכם ודאות יותר גדולה. נכון? זה מה שתיארנו פעם שמה, וזה מה שגם הבאנו בהרחבה, למה באמת האמירה שהכל אלוקות של החסידות, שתתנקה מסגיה השפינוזיים, היא חייבת לומר שלא מוכרחים להסביר שהכל אלוקות. זה מה שכן הסברנו כל ה... מה שהרב האחרון העיר על הספר התניה, שזה מה שמעורר את הצד החירותי, החופשי שגם בזה, לעומת ההכרחיות שתו המוות חקוק על מצחה של התפיסה השפינוזית. רק רציתי אולי ממש לסיים את הדברים לפני שאנחנו אומרים אל הביטוי האחרון שמוזכר כאן של המירוק. אז רק כאן בדף 14, מרוב דפים לא רואים את היער, שאני חושב שלרב נחמן ללוקותי מוהר"ן על הסוגיה הזאת יש משהו ש... אם היו מהחסידים שרצו לרמוז שנפש החיים נטה מדעת רבם אגרה אל החסידות, אז אני רוצה באותה מטבע לומר שאולי קצת הפוך, שדווקא נכדו של בעל שם טוב רב נחמן נטע בצורה קצת מיוחדת מדרכה של החסידות לדרך הליבונית הזאת, רק בדרכו וסגנון מיוחד שמאחד את שתי המבטים האלה של מצידו ומצידנו, שצד אחד הכל לוקות תחת יש בורא ונברא, לכמיהה עמוקה להכיל את שתי האמירות האלה ביחד, אבל לא בהבחנה הרגועה או המסדרת של בחיים בנפש החיים, שיש עיתים שאדם צריך להתבונן, בעיתים מיוחדים להתבונן במבט שהכל לוקות ורוב הזמן מחשבה החלית, אלא רב נחמן אומר שצריכים בעת ובעונה אחת לחיות את הסתירה הכפולה הזאת של שתי האמירותים ביחד. זה נראה מה שהוא כותב ולכותב מוהר"ן, כבכל גם על דרך ענייה על שאלה מפורסמת אחרת שעליה גם דיברנו פעם שעברה כחלק מהספקות הנצחיים, מה תכלית בריאת העולמות, האם תכלית בריאת העולמות, מה שגם דיברנו הרבה באורות הקודש, זה בשביל היטיב, כן, למען הנבראים, או בשביל לגלות את שמותיו, שעל זה רב נחמן מביא כאן ניסוח מיוחד ומשם מוגע גם לסוגיה שלנו, כי השם ברך מחמת רחמנותו בריאת העולם, כי רצה לגלות רחמנותו במילה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו, ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. כאשר רצה השם ברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא, מחמת שהיה הכל אין סוף, על כן, צמצם את האור לצדין. ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי. ובתוך חלל פנוי הזה, התאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. חלל פנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי מתי החלל פנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. וזה הצמצום של החלל פנוי. אי אפשר להבין להשיג, כי אם נטיל לבוקר, צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל פנוי הוא על ידי הצמצום, שגם יכול לצמצם לו כתוב משם, ויש שם כל תקבי אוכל, כי אם לא כן אינו פנוי, והכל אין סוף, ואין מקום בריאת העולם כלל. אבל באמת, זה ודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות, ודאי אין שום דבר בלדי חיותו, כי אפשר להשיג כלל בחינת חלל פנוי עד לעתיד לבוא. קודם כל, יש כאן ניסוח מיוחד, שמגמת בריאת העולמות הייתה כי הוא רצה לגלות את רחמנותו בעולם, לגלות את הרחמון שלו בעולם. שאני בא להדגיש, זה, מצד אחד הניסוח כאן הוא דווקא ניסוח שמאוד מקביל לאמירה של רב מאיר גבאי ו... של עוד אחרים לגלות את שמותיו, שאומר בלעדי שהוא לא יברא את העולם אז הוא לא יתגלה כבעל רחמונס, כאילו, כן, כמו שאמרו, בלעדי זה הוא לא יתגלה בשמותיו של רחום, חנון וכולי וכולי. אז הניסוח כאן הוא לכאורה שזה עבודת צורך גבוה, שזה לגלות איזה גילוי מיוחד באלוקות. אבל דווקא הביטוי רחמונס מאוד מאוד מבטא משהו כזה, שהוא בעצם כל כולו בא מתוך חמלה על בריאותיו, כן? שזה בעצם מאוד מאוד, זה ניסוח מאוד חריף, כי היה אפשר להגיד לגלות את חסדו, לגלות את טובו, אבל לגלות את רחמנותו, זה ניסוח כזה שמאוד מאוד בא בעצם כביכול מתוך איזושהי הנחת סמויה שכבר יש נבראים וצריכים מאוד מאוד לרחם עליהם. ובניסוח המיוחד הזה לכן מנחם כאן מקפל כאילו מאוד מאוד את עד כמה כל הבריאה כולה היא לגמרי בשבילו, והיא לגמרי כל השם הקדוש שהוא מגלה זה לגמרי מצידנו ובשבילנו. ואת אותו דבר הוא מתאר דרך סוגיית החלל הפנוי. בשאלה היסודית, האם הצמצום הוא כפשוטו, כמו ש... נגיד ככה, המחשבה היא חלית, וכמו שהדברנו בסוף שום שבר, שיש בצד שהיא אמיתית, מאוד אומרת שבאמת, הקדוש הוא ברצונו יצר עולם, יצר משהו שהוא זולתו, יצר את המושג הזה שנקרא חלל פנוי, אז הצמצום הוא ממש כפשוטו, לבין האמירה האחרת, שהצמצום הוא רק הדמיה, אינו כפשוטו ובצורה אמיתית, וראו כל בסך דו כפי השם דיבר. אז כאן, רב נחמן אומר, נראה מדבריו, שהצמצום ממש כפשוטו ממש, שהקדוש ברוך הוא ממש יצר חלל פנוי, יצר זולתיות, יוצר משהו שהוא לא אלוקות, ואומר, ואם הדבר הזה עומד אלוקות, אז הוא לא יוצר את הדבר הזה שנקרא חלל פנוי. אבל, כאן יש כזה משהו עמוק פנימי שהוא אומר, אבל החלל הפנוי הזה עצמו, הוא עצמו אלוקות, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החלל הפנוי, אני מדגיש, לא כי החלל הזה הוא אשליה, כמו שיאמרו חב"ד, צריכים רק לפקוח עיניים מברוז ולהבין שבצורה אמיתית הכל אלוקות, אלא עצם זה שיש את המרחק, זה צורת גילו של הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא בעצם, כן, מה שגם אני הולך לדבר הרבה בתורת היקה, שהקדוש ברוך הוא נמצא דווקא במקום הזה שהאדם נמצא בשיא החושך וצועק היקה, והאי הזה, שם המלאכים העליונים אומרים, אי המקום כבודו להריצו, שהקדוש ברוך הוא מגלץ בו בעולם דרך הגילוי הזה של המרחק, דרך הגילוי הזה של הנבדלות. אז רבי נחמן כאן לא בא לומר אין נבדלות. יש נבדלות, ובצורה פילית, והנבדלות עצמה היא עוד גילוי של הקדוש ברוך הוא, היא עוד הבאה אלוקית גדולה, שבהקשר המיוחד הזה כאן, בעצם אתם מבינים, יש כאן איזה, את האמירה הכפולה הזאת, שהאמירה מצידנו שיש בו בדברי לגמרי מכונה, ורק בצורה פילית, וזה עצמו, עם כל הזעקה שבה, עם כל הגעגוע שבה, עם כל כביכול המרחק שבה, זה עצמו מרחוק, השם נראה אליי, היא עצמה איזשהו גילוי מיוחד של אלוקות, שיש כאן משהו כזה שכביכול בעת ובעונה אחת, דווקא המרחק הזה הוא עצמו גילוי של אלוקות, שנראה שבכל התורה של ברסלב, המירה הזאת היא מאוד מאוד עמוקה, שיוצרת איזו מבניות מהותית כזאת, שיש בה כביכול איזשהו סתירה מיני רווי, אבל דווקא היא עצמה מרחיבה את הגודל ואת הרומות של גילוי של שם השם בעולם. כי אני מקווה שזה קצת קשה לגמרי לעמוד על הדברים, אבל וכמו שהוא אומר, שמשם אחר באים גם קושיות מחלל פנוי, שבצורה פשוטה אומרת שצריכים להידלג עליהם, אבל כל עניין של המשיח זה שהוא דווקא יבוא בתוך אותם קושיות של חלל פנוי ויעיר בהם איזשהו אור מיוחד כזה, שזה משהו כזה שבצורה הגלויה זה אי אפשר לחיות את הסתירה הזאת, אבל בצורה עמוקה פנימית דווקא מנה יש גילוי אלוקי שמתגלה. אז אני לא נרחיב את הדברים, רק באתי להביא כאן איזה משהו כזה שלא משאיר את אחד משתי הצדים האלה מחוץ לסוגיה של דת אלוקים הגדולה. ומכאן אנחנו בעזרת השם עוברים לשלב הבא, שמה שהרב אומר מחנק כאן כמירוק, מה שהרב אומר שבפנקס י"ג כתהליך הזה של העיבוד, שעדיין לא נגמר העיבוד והוא הולך ונגמר עד שיבוא מכלל ארור למכלל ברוך.
הרב רוצה להגיד שזה אותו הסבר שכאילו זה אותו רעיון טון שהרב הסביר בסוף
השיעור, העיבוד והמירוק לא, זה משהו חדש עוד לא דיברתי עליו. לא, הוא מאוד נוגע בנקודה שעברנו פעם מקודמת, שחיה את המצדו מצידנו בצורה, שתיהם בעת ובעונה אחת, בצורה אמיתית, וזה לא רק שמצדנו זה אשליה, אבל באמס זה מצדו, אלא היה כאן צמצום כפשוטו, ובצמצום כפשוטו מתגלה בצורה עמוקה פנימית עוד גילוי שעצמי שהקדוש הוא עצמו. הקדוש הוא שוכן בתוך החלל פנוי הזה עצמו. אז טוב, סוגיה עוד פעם שבאמת צריכים הרבה להעמיק בכל האמירה של ברסלב כדי לעמוד בעל בוריה, אבל רק כמו שהיא חיה, אוחדת בשתי קצות החבל בעת ובעונה אחת כאילו. בצורה כזאת, אבל כמו שאמרתי, של גם וגם, ולא בצורה ש... את אחד משתי הציורים אני שמה רק בתור איזשהו משהו חינוכי או משהו כזה, אלא זה בבית אובנה אחת נכון לומר את שתי המשפטים האלה. להבין את הדרך של המירוק, שבזהירות נראה שזה הדרך שהרב הצל סלל והרבה הרבה חיבה, אז אני צריך לחזור עוד פעם לעמודים באורות הקודש, אז רשת, אולי ככה בכוונה את הדפים, ככה את הדפים שגם יהיה לך, ואני רק אביא... יש אורות הקודש בית, ונקרא את הדברים ככה בפנים. אז אם יש לכם עדיין את זה, אנחנו רואים שקראנו את פסקות ד' ו-ה', אותם לא סיימנו עד הסוף. משם עברנו אחר כך לפסקה ו' שאותה קראנו עד הסוף, אבל יש בד' ו-ה' השלמה של דרך מיוחדת שאותה אומר הרב. ברשותכם, אני חוזר קודם כל לפסקה ד', כי שם הדברים כתובים בצורה יותר בהירה, אחר כך לפסקה A, שדקה, אתם זוכרים כל סוגיית הכנעה של אדם אלוקים, שזה הרב יאמר דרך של נתיבה נוספת, שמצידה האדם מסיר את הכנעה שלו באלוקים. אז אתם זוכרים, פסקה ד' התחילה בקושי גדול, שהרב תיאר שיש קושי גדול בהסברה המונותיסטית הרגילה, שמדברת בחדות על זה שיש בורא שהוא שלם למעלה, ויש תברה שהוא חסר למטה, וזה מעורר איזשהו עצבות כזאתי, שנראה כאילו יש הצלחה שעמדה, שאלוקים יהיה בחיוב המאושר מהכל, וכל הנבראים כולם יהיו חסרים, והקושי הזה הוא זה שמעורר, יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת, המכירה שהכל אלוקות, כמו שאמרנו, זה הדרך שהחסידות הרבה דיברה בה, שהכל הוא מקור הכל, הוא משהו למעלה, למעלה מזה, וזה כבר הניקוי של החסידות מכל הסיגים והעיוותים של התפיסה השפינוזאית, שהם מזכחים את הכל מעל לכל צד הכרה שלנו, ויודעים שכל מה שאנחנו מורים בצבאותינו, הכל סמיות עיניים, אבל שבמבט העמוק הכל אלוקות, ושם יש כבר יותר שמחה, כן? כי כמו שתיארנו בהרחבה גם, שאנחנו מבינים שעומק עצמיותנו הוא בלוע בשלמות האלוקית, ואין כאן חלילה איזושהי תחושה של אפסיות, וכמו שהרב תיאר בכל הפסקות. וכמו שפעם שרק גם דיברנו בהרחבה, שמה שכביכול הרב רואה שהניב בחסידות את האמירה של כל אלוקות, זה לא אמירה שכלית, אלא העונג, כמו שהוא אומר שזה המופת היותר גדול על היות הדבר, כי בעונג קודם כל יש משהו שמזהה שהשיוך לדבר הזה בא מתוך זעקה של מוסר, ובעצם לכן יחליל לא תהפוך את האלוהים להיות משהו, ולהיות משהו קר ומשהו מת, ולעולם לא תגיע לקרירות השפינוזאית, ויש משהו גם בעונג הזה, כמו שמענו, שמתה חופשיות, שהוא לכן ניגש לסוגיה הזאת, כביכול לאותה אמירה הפנתאיסטית, אבל מתוך חירות גדולה ומתוך הכרה מאוד מאוד עמוקה בטוב האלוקי שמסותה בתוך הדבר הזה, ולכן כל האמירה כאן הוקחת למקום מאוד מאוד גדול, נכון? אבל הוא אומר, אבל אם כבר, אני צריך ככה, כל היתרון הגדול שקיים בהסברה החסידית, שמנקה את הפנתאיזם סיגיה, היא, כי זה מאוד מאוד מענק את האדם, כי הקושי הגדול שקיים בתפיסה המונותאיסטית, שר לאור האמירה הזאת, וזה המופת הדר גדול על אמיתתה, אז אב אומר, אז בוא נמשיך עם הרגשת העונג הזאת היא, שהיא זאת שתוודא לנו את האמת, נמשיך אותו יותר ונראה שגם אמירה החסידית לא מסמכת אותנו לגמרי. יש משהו שאנחנו נשארים עדיין עם כל מה שהיא יותר מסמכת מאמירה המונותאיסטית, אבל יש משהו שהיא עדיין לא מסמכת את ליבנו. זה מה שאני אומר, אבל כן, יש לכם את זה, גם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב. יש גם משהו שעדיין היא לא ממלאת את האדם בשמחה יותר. מה שהוא מיישב את הדעת הוא יסוד העושר שבחופש, הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי, שנוטה בחופשו אל הטוב, הוא מחויב המציאות, כל יחיד יכול להתעלות בעצם חופשו אל מקור חפץ הטוב, וכשצא את הטוב המוחלט, ישתה וגוב הדמלכה. לא תהיה שום הבדלה בינו ובין אלוקיו, כי אם עוונותיכם הם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אומר הרב, וקצת דיברנו על זה קצת בדרך פסקה ו', שיש משהו באמירה שהכל אלוקות, שהיא לא לגמרי מענגת את כל רגשי הלב. מה, למה היא לא מענגת לגמרי את רגשי הלב? כי אכן היא לא מציבה את האדם במקום עלוב ונחות, שלא יזכה לחיות את קרבת אלוקים, אבל יש משהו שבדרך הזאת היא מוחקת לגמרי את מושג העצמיות. כי בעצם כמו שאמרנו, כל האמירה שלה אומרת שכל האשליה של הסובייקט היא אשליה שבצורה אמיתית צריכים לבטל אותה. אולי במקום הכי גבוה אפשר לומר שזה רק גוון מבין הגוונים האינסופיים האלוקיים, כן, מה שהרב מכנה, מה שחסידות מכנה, שהקדוש הוא מתגלה בצורה של גבורות, אבל בצורה עמוקה פנימית, בעצם נגיד ככה גם אתם אומרים, זוכים לסוגיית הקינה, מה שמסיר את הקינה מן הלב, זה כי בעצם כי אין מי שיקנה, כי קינה תמיד באה מאיזשהו מלחמה של אדם על האני שלו, אל מול משהו מהאם עליו, והחסידות באה מנחמת ואומרת, אין לך אישיות, אין לך עצמיות, ולכן אין את מי שיתקנה. אז יש כאן משהו שמאוד אולי מסיר את הקינה ואת תחושת החולשה של האדם אל מול האלוקות, אבל בסוף זה עוקר את כל המושג הזה שנקרא אני, וזה בעצם החסידות אומרת הכל אלוקות, חוץ מהסובייקטיביות, חוץ מעולם ההכרה שלנו. האמירה הזאת היא אמירה שבסוף, כמו שהרמב"ם אומר, היא יותר משמחת מאמירה שאנחנו תמיד רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אבל יש משהו בפנים שזועק גם קיומיות. כלומר, הכל אלוקות, חוץ מהסובייקטיביות, זה בעצם שורה אחרונה לומר, אז כלום לא אלוקות. כן, כמו שבעצם, אתם זוכרים, מנדלסון בשם קאנט בעצם הגיע למסקנה הזאת, כי בעצם זה אומר שסוף סוף כל מה ש 99.9% בחיים שאנחנו עסוקים בהם, שזה עולם התודעה שלנו, שזה עולם התפיסה שלנו, הוא ודאי שם הקדוש ברוך הוא לא חודר אליו. אז כמו שהרב קצת חיזק וניחם, נכון, אבל לפחות מניחם לדעת שהדבר העצוב הזה הוא דמיין, ובסוף נתגבר עליו, אבל אין מה לעשות, חוץ מאולי צדיקים עליונים מאוד מאוד מאוד, שבמדרגת הצדיק מחקו כל צד של זהות שלהם, רוב אינשי, חיים את עולם התודעה הזאת. אז בסופו של דבר, ואם אנחנו מבינים שעולם התודעה, הכוונה כל עולם הרוח הוא גם עולם ממשי, אז בסוף, מה לי לומר, הכל אלוקות חוץ מעולם החומר, חוץ מעולם הזה, או לומר שהכל אלוקות חוץ מעולם התודעה של האדם, לשים את תודעת האדם מחוץ לאלוקות, זה לשים דבר מאוד מאוד משמעותי, או לפחות מאוד מאוד קיומי לנו, שיוצא מחוץ לאלוקות, ולכן יש כאן משהו שבסוף לא נותן, כן, בסדר, אני שתיק אתכם כהודעה, או כ... אני, בסדר, אם זה לא זה, אני מקווה שאתם מבינים מה שאני אומר, זה, כן, זה בסוף מחזיר אותנו בדלתא האחורית לאמירה הכי מונותאיסטית, שסוף סוף הקיומיות שלנו לשם לעולם אלוקות לא תגיע. אז שכוח, איך?
יש שתי נפשות, ואז אתה...
בדיוק, יש שתי נפשות, ואתה מתנחם זה שהנפש הלוקית היא כזאת, אבל אנחנו יודעים שהאמירה של חב"ד, שמדברת על נפש בימית, יש בעצם מושג שהיא הכי מבטשת, והכי הכי סוף סוף שמה מרחב חיים שלם מחוץ לאלוקות, אז דווקא האמירה הזאת היא שמצד אולי האמת היא מאוד מאוד מנחמת, אבל מבחינה קיומית היא בעצם לא נותנת מקום לדבר שבעינינו אין מה לעשות, הוא הכי מרכזי, הוא תופס אותנו 24/7 בכל יום שנותנו אותו, אותו מרחב קיומי. אז בסוף שבר יש כאן משהו שאושר שקשור מאוד מאוד לסוגיית העצמיות של האדם נשאר כאן במקום מאוד מאוד חריף, כן? אם קצת יותר רחיב את הדבר הזה, אז יכול להיות שיש אפילו, כן, תמיד הרבה דוד אומר, שתנועת חב"ד בדורות הראשונים של הרב צבי יהודה, כך הוא אומר, שהרב צבי יהודה הרבה התעסק בדורות הראשונים שלה, אבל מאז שהגיעה חסידות, אז אומר הרב צבי יהודה, מהדמורים האחרונים ככה קצת התרחק מהם, כי ברגע שהופיע אור גאולה, והם כביכול התעקשו לא לראות אותה, אז הוא אומר, זה כבר הפך להיות כבר משהו, ככה הרבה דוד אומר, שהריחוש הזה משם הבא, כי זה כבר הפך להיות משהו כבר אפילו מסובך כזה, כי נגיד זה קצת בזהירות, כי בעצם זה לומר, הכל הכל אלוקות, והכל לא נתוצאות, חוץ מהציונות כאילו, אז יש אפס זולתו, כן? הציונות היא, סוף סוף היא הדבר הזה שיהיה זולת הדבר הזה, אני בכוונה, כאילו מדגיש את זה, הדבר הזה, להראות את המקום שסוגיית העצמיות בסופו של דבר מתבטאת לגמרי בתוך האמירה הזאת, כן? ולכן הרב אומר, צריכים למצוא עכשיו אמירה טוטלית יותר, שאת אומר, הכל אלוקות, כולל הסובייקטיביות. ובהקשר מסוים זה כאן, אנחנו נראה שעוד רגע שנתכוון אל הדרך של המירוק, אז זה כאן דרך שהיא מצד אחד היא רדיקליות של האמירה הפנתאיסטית, בצורה הכי אמתית שלה, אבל היא בעצם מחזירה אותנו עוד מעט נראה דווקא לאמירה, מה שתראינו פעם שעברה, הליבונית, שמאוד מאוד גם מכבדת את המקום הסובייקטיבי, וכמו שכבר הבאנו פעם שעברה, נותנת לה הרבה הרבה מקום, אבל אולי רק לעומת הנפש החיים, שאדם הולך רצוב ושוב בין שתי הדברים האלה, או מה שראינו היום בשם רב נחמן ברסלב, שחי את הסתירה בעת ובעונה אחת, הרב לצל יביע אותה בצורה הרמונית שלמה, שתחולל מבט שלם כזה, שבו גולת הכותרת של הכל יהיה סוגיית החירות. בסדר? אני רק סימנתי את הדברים, ובואו עוד פעם נקרא את הדברים מפינים. בסדר? מה זה?
כי הציונות,
אחת המילים הכי נוראיות בשירת התקווה, שאנשים שירים לדבר השם זועקים לתקן אותה, זה הכל התקווה נהיה מאוד נחמדה, התקווה בעצמת 2000, נפש יהודי יומיה, אבל להיות עם חופשי בארצנו, בשביל זה הקמנו את המדינה, אז אני סליחה שאני עכשיו כופר בזה, אני דעתי כל המילים האחרות הן נוראיות מאוד, וזאת אסביר למה הן הכי נוראיות שבעולם, והמילה היחידה שעוד יש מקום, אולי הייתי קצת יותר מדייק אותה, לא להיות עם חופשי בארצנו, אלא להיות עם חירותי בארצנו, כי כמו שאז אתה מסביר, שעם ישראל בא לא לגלות את החופש, לגלות את החירות, כן, אבל מגמתנו היא כמו הצדיקים הגדולים האלה שכבר יודעים מצעדם הראשונים לגלות חירות עליונה, זה בסדר, כמו, מה זה איך? כן, אני יודע שהוא עכשיו כאחרי דיבורים כבר מתרחק קצת מהשטריים האלה כאילו, אבל לגלות את החירות העליונה, בואו תחזור לארבע. הנה רגע. לגלות את החירות העליונה זה בעצם נקודה שבדיוק הזכרתי פעם שהרייץ אומר, אני לא רוצה לסעוד אתם די, שאומר שהאגודת ישראל שמתנגדים לציונות בגלל שמי שנהל אותם מהחילונים, אומר, לא מבינים דבר וחצי דבר. זה לא בגלל שהחילונים משתמשים בציונות אכן היא בעייתית, אלא בגלל שיש ציונות, בגלל זה הם נהיו חילונים. כי הציונות היא עצם הזעקה של העניים לוח, היא המרידה במלכות שמיים, כן? שזה בעצם המקום של דעתי מאוד מאוד מבליט ככה את ה... איזשהו, שהקלפתיות היא המושג הזה שנקרא סוגיית העצמיות, כאילו, שזה דבר שצריך לברר. אז בואו נקרא עוד פעם בנחת את הדברים של הרב כאן. בסדר, אני רק סימנתי את הכיוון, כן? אז הרב אומר, משהו מיישב את הדעת, כן? הוא יסוד האושר שבחופש. זאת אומרת, השמחה הגדולה ואושר גדול שכאן דווקא בביטוי הזה שנקרא חופש. אושר
כן, דברים שגם דיברנו פעם שעברה, באורות הקודש, מבטא דווקא את הזיקה של האדם אל המוחלט, כן, אשרת על ידי אני, את הצד האבסולוטי של החיים. ויש עושר עמוק מאוד, או קשר מאוד קשור, עמוק של אדם לקדוש ברוך הוא, שביא דווקא דרך סוגיית החופש, שזה בעצם עכשיו הוא מתאר, מה הקדוש ברוך הוא חולל בבריאה. הצדק החופשי המלא. זה בעצם תיאור של הרצון שהקדוש ברוך הוא גילה בבריאת העולם. שהוא מלא מעורר את הטוב המוחלט, החופשי, שנוטה בחופשו אל הטוב, וכל זה הוא מחויב המציאות. אני לא יודע להסביר את המשפט הזה, וכל אחד יכול להיות בעצם חופשו אל מקור חפץ הטוב. כאן אני מזכיר נשכחות שקצת דיברנו בעבר. שדיברנו, הקשר היסודי בשיטה השפינוזאית, ניסחנו אותה בשתי ניסוחים, נכון? ניסוח אחד שהוא לא יבחן בין הסובייקט לבין האובייקט, כן? ומילא גם את השיגים הכילה ללוקות, אבל אמרנו שבצורה יותר עמוקה פנימית, שהוא לא יבחן בין מחויב המציאות לבין אפשר המציאות. כמו שביארנו אז בהחווה, שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז הוא גילה את עצמו דרך גילוי מיוחד, דרך הופעה מיוחדת, שהיא לגמרי לגמרי כולה אלוקית, הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. זאת אומרת, כל מה שמתגלה דרך הנקודה הזאת, דרך הגילוי מיוחד הזה, אין אף דבר אחר זולת אלוקות. אבל זה שמגלה את זה דרך גילוי מיוחד, זה בעצם יוצר את הפער אולי, או את המרחב המיוחד הזה שמאבחן בין בורא לבין נברא כהבחנה אמיתית. לא כי זה משהו שהוא חיצוני ללוקות, אלא כי זה גילוי מיוחד שדרכו הקדוש מגלה את עצמו. בעצם אני רוצה עכשיו קודם כל לחדש חידוש גדול. אצל הרב זצ"ל הצמצום בדיון הוא כפשוטו או לא כפשוטו, אצל הרב זצ"ל הצמצום הוא כפשוטו ממש. ולא אפילו משהו, איזה אמירת בעיניים כזאת שהוא קצת כן כפשוטו, קצת לא כפשוטו, או כפשוטו ממש. אלא שאצל הרב זצ"ל, הביטוי צמצום, שזה קצת כן דומה למה שרמז היום אצל רבי נחמן, אבל קצת בניגון אחר, עצם הצמצום הוא לא סילוק אלוקות, אלא ריכוז של אור אלוקי. ויש הוא ריכז את עצמו בהופעה מיוחדת. צמצום יותר כמו צמצם של מצלמה, שמיקד את עצמו בגילוי מיוחד. שבהקשר מסוים זה שאתה מדבר על צמצום כריכוז של אור, אז אני אגיד, בדבר מסוים זה דבר קצת והיפוכו, שזה אולי מסביר כבר את הקומה של הליבון, שדברנו פעם שעברה, מאיפה באה תלתא דסתרי. כי זה מקום כזה שמצד אחד ריכוז האור, יש משהו מסוים שמאוד מאוד מבטא איזה מנדל נפח מדילי נפח, את הצד המאוד מאוד ריכוזי, מאוד תמצותי של האור אלוקי עצמו. אבל עצם זה שזה כבר אפשרי המציאות, זה לא מוכרח המציאות, כי הקדוש ברוך הוא יכול לרכז את אורו גם בהרבה גילויים אחרים, זה מצד שני, הופך את הדבר הזה להיות לא כביכול לאלוקות, בדרגה, בדרך משל, אני ממש מרגיש שאני מקשיב של הדבר הזה, אבל לא בדרגה המוחלטת שלה, אלא בדרגה האפשרית שלה. ועד מלא, בהקשר מסוים זה כאן, שתי האמירות האלה הם דרות בכפיפה אחת, שזה מה שיוצר את המבט הזה, שמצד אחד, אני חוזר כאילו קודם כל לתחנה קודמת, שמצד אחד נכון לומר, אז יש בורא ויש נברא, כי זה רק אפשרי מצוין לא מוכרח המציאות, ומצד שני, אבל באותו מידה, פתאום אתה אומר, לא בעצם, אבל הכל זה ממש אלוקות עצמה, שהשם רוצה יותר למקד, וממה הקדוש הוא ריכז את עצמו, הוא גילה את עצמו עכשיו בגילוי שנקרא צדק, בגילוי כזה שנקרא התנועה המוסרית. זה טוב השם לכל, עצמות החבש של לא טוב לכל שעומדת ביסוד מהוויה של כנסת ישראל, זה בעצם מצידנו הכוונה לא סובייקטיבית, אלא מצד הפנייה שהקדוש ברוך הוא לעולמות, שם הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו, בצורה כזאת שנקראת צדק, שצדק יש בו משהו מסוים שקורה בתוכו גם משהו מאוד אמיתי, משהו מאוד מאוד מוחלט, אבל גם משהו מאוד מאוד, כמו שדיברנו הרבה בהרחבה, תנועתי. אנחנו הרבה דיברנו של שפינוזה חסר מוסר כי אין אצלו פער. אפשר לומר אולי בדיוק הפוך. לא שהפער יוצר תביעה מוסרית להתקדם, אלא זה שהקדוש ברוך הוא יצר מוסר, יצר תנועה של טוב, זה מה שהתולדה שלו היא שמגלה עצמם אלה בהרבה הרבה מידות, בהרבה הרבה מרחבים שמתגלים כביכול בצורה שיש בהם את היסוד של התנועה, יש בהם כביכול את היסוד של הפער. אבל הנקודה הכי גורלית שהקדוש ברוך הוא חולל ביסוד העולם, כי אמרתי עולם חסד יבנה, הקדוש ברוך הוא עולה את המושג הזה שנקרא צדק. שמילה התנועה הזו שנקרא צדק, היא עכשיו בונה בנו איך אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא. יש דרך אחת על ידי ביטול, יש דרך אחרת על ידי עשיית מצוותיו, ויש דרך כאן עכשיו הרבה יותר עמוקה, שהיא ככל שאדם יותר יעורר בעצמו את הנקודה הגורלית שעומדת ביסוד כל בריאת העולמות, שזה בעצם את היסוד התנועה, שהוא בעצם יסוד החופש, שהוא יסוד החירות, ככה אדם יהיה יותר דומה לבורו, כי שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו, נגיד ככה, הצד הגלוי, אני מקווה שהדברים יבנו, הצד הגלוי של המיקוד הזה זה תנועת הצדק, הצד הפנימי שמתגלה שם זה מן דנפח מדלי נפח, זה החופש האלוקי שמגלה את עצמו דרך הצד שיקרא צדק. ככל שאדם יותר יגלה את החופשיות שלו, שזה בעצם יותר את העצמיות של האדם עצמו, והדרך היחידה לגלות את זה, זה הכוונה על דדה שהוא יגלה את תנועת המוסר שבו, כי כל דבר שהוא לא קשור אל המוסר, אז הוא לא קשור אל הנקודה הגורלית שעומדת לעשות כל המציאות כולה, ובקשה מסוים לכאן, כמו שיצא לדבר הרבה בעבר, שכל הכרעה של אדם שהיא לא מוסרית, היא לא גם בחירית, אלא היא דטרמיניסטית, כמו שהרב באורות הקודש ג' אומר, כל מושג החופש האמיתי של האדם זה רק נטיף מהרצון אלוקי, כי כל דבר אחר הוא קשור לעולם היש. אז ככל שאדם, נגיד ככה, זה משולש כזה, ככל שאדם יהיה יותר חופשי, ממילא יותר מוסרי, ומילא הוא יגלה יותר את העצמיות שלו, ומילא אפשר לומר, ככל שאדם קשור לנקודה עצמית שבו, הוא קשור מילא לנקודה חופשית, לנקודה מוסרית, זה שלושה ביטויים שונים, אבל יש שחשוב לומר, זה הדבר הכי מהותי, ובזה עצמו הוא יהיה אשתת בגוף הדמלכה. להשתת בגוף הדמלכה, עוד דבר נוצר שצריך לומר, זה לרב להשתת בגוף הדמלכה, לא הכוונה כמו הביטוי החסידי, להימחק, להיבלע, להשתאב, אלא בגוף הדמלכה. גופה, כמו גוף הדעובדה, זה בעצמיות האלוקית, בנקודה העצמית האלוקית, עכשיו העצמות האלוקית היא נלמה מעין כל חי. אבל הקדוש הוא, את העצמות האלוקית גילה דרך תנועת העצמיות, מלא ככל שאדם, כמה שאדם יהיה יותר סובייקטיבי, יהיה כוונה, אבל קשור לעומק נקודת העצמיות שלו, שבזה הוא בעצם יהיה יותר חירותי, שבזה בצורה עמוקה פנימית ואין דרך אחרת, יהיה יותר מוסרי, כי יהיה יותר קשור אל נקודה גורלית של מציאות, אז בזה הוא יותר גם יבלה בתוך אלוקות, ונמצא כאן הפלא שאותו דיברנו, אתם זוכרים מתחילת המאמר בהתקדמויות של חמשת השלבים, שם ראינו פלא גדול כזה בחמשת השלבים, שככל שאדם מתקדם יותר בשלב אגבי שלב, הוא נהיה יותר עצמי, והוא נהיה יותר כלול בתוך העצמות האלוקית, ששתי הדברים האלה כלולים זה בזה ממש. אז בהקשר המיוחד הזה, לכן הרב אומר כאן יש כאן משהו כזה שבאמת תכליתנו היא להיבלה באלוקות, כפשוטו להשתה בגוף מלכה. אבל להיבלה באלוקות זה בעצם בצורה עמוקה פנימית, לבדות את הנקודה העמוקה הגורלית שגנוזה בקרבנו. זה לבדות את הנקודה של העצמיות, ולבדות את נקודת החירות. וזה בעצם בצורה, בשפה השלישית, זה בעצם לחיות חיים מוסריים. שבהקשר המיוחד הזה, המוסר הוא לא בא כתקלה וכתוצאה מהפער הזה, שעכשיו צריכים לגשר אותו, אלא לשם זה הקדוש הוא צמצם, הכוונה ריכז את גילויו בתוך העולם. נמצאנו למדים שזה עולם כזה שהוא לגמרי מה שדיברנו בסוגיית הצירוף, שהכל זה אלוקות גמורה, ומצד שני לגמרי אפשר לראות אותה בצורה של בורא ונברא, ובצורה של כל אלוקות, שיש כאן את שתי הצדים שבעת ונחת שתי המשתים, נכון לומר, אבל מה שהופך את הכל להיות הרמוניה אחת שלמה, כי כל הצמצום הזה הוא לא סילוק אור אלוקי, אלא הוא ריכוז של אור אלוקי, שהוא זה שדווקא ככל שאדם יותר מוסרי, אז הוא יותר עצמי, והוא יותר משתי וגוב ודמל, כי הוא יותר כלול באור אלוקות, כן, זה אמירה מאוד שכאילו צריך קצת לעמוד על קלקנה, אבל זה בעצם נראה הבשורה הגדולה שאהב כאן לאט לאט הולך ומכוון עליה ואופרת את המשכן להיות אחד ועוד פעם רק שני על פני אישה, רק אני קורא אותם מה שמיישב את הדת הוא יסוד העושר שבחופש, כאילו רב רומז זה מה שהיה חסר בחסידות, אין שם באמת חופש אמיתי, כי בחסידות כל הוידה היא כמו שרב צדוק כותב מפורש, שבשאלת הידיעה והבחירה אין סתירה, אומר רב צדוק, כי התשובה האמיתית היא שמצידנו יש בחירה, אבל ככל שאדם יבין יותר שאין בחירה ושהכל רק ידיעה, אז שם זה סוד התשובה, לבטל את הבחירה לפני הידיעה. והרב יצא בפסקה מוכרת מאוד ודומה מאוד, אבל הפוכה מאוד למעיין, באורות השבת הזן, א' אחד קורבית, הוא אומר ממש כביכול את מה שאומר רב צדוק, אבל בדיוק הפוך, שמצד אמת אין סתירה בין שאלת הידע והבחירה, כי ככל שאדם יותר שם בתשובה, אז הוא מבין איך הכל זה בחירה, וכל החטא קשור למקום כזה, שהכל קשור אל הידיעה, אל ההבנה הסיבתית, הדטרמיניסטית, אבל סוגיית התשובה, היא דווקא זאת שבאה לגלות את היסוד של החירות, את היסוד של הנקודה הגורלית הכי פנימית של החיים. שזה מה שאומר הרב אומר, צדקתך צדק עולם, הצדק החופשי המלא. שכן מוסר, חופש, ושהכל בעצם מבטא את האבסולוטיות האלוקית, שמלם בפירוט זה הטוב המוחלט, שזה מילה שנייה החופשי, שנוטה בחופשו, אל הטוב, וביטוי שלישי הוא מחייב המציאות, שזה שלושת המוקדים שעליהם דיברנו, ואחריו אומר להשלכה היא, וכל יחיד יכול להתעלות איך, בעצם חופש על מקור חפץ הטוב, ככל שאדם יותר פודד סוגיית החופש שלו, שהיא סוגיית המוסר, שהיא סוגיית העצמיות, אז בזה הוא דווקא זוכה יותר להתקלל, וכשירצה את הטוב המוחלט ישתה וגוף דמה, כבר לא תהיה שום הבדלה בינו ואין עולקיו, כי אם עוונותיכם הם מבדילים אליכם ואליכם. מהו המבדיל בין אדם למקדוש ברוך הוא? לא הכרה של האדם הסובייקטיבית, כמו שחסידות אמרה, אלא עוונותיכם. אם לא חיים, חיים של מוסר, לא חיים את החיים של טוב השם לכל, אז זה שיש איזושהי אשליה שלא חי את עולם המוסר, זה דבר שמבדיל בין הקדוש ברוך הוא, וכל התביעה העמוקה היא לבדות את הסוגיה המוסרית, שהיא סוגיית החופש, סוגיית העצמיות, והיא בעצם מחזירה את כל העולם כולו להיות עולם אלוקי. בסדר? סליחה, ישי. מה זה איך? במה בא? של האדם כאילו? כן. לא, המוסר זה באמת, כמו שאמרת, יותר אולי ביטוי של הדבר הזה. אבל הדבר הכי גורלי שכן קיים באדם, זה סוגיית החופש, שהיא סוגיית, שהיא מילה נדפת, סוגיית העצמיות כאילו. וכל הרבה כוחות נפש שקיים באדם, הם חלק מהזהות הכללית הזאת שנקראת סובייקט. אני רק אומר, הביטוי... מה זה איך? כי אני אומר, מוסר, כמו שדיברנו, כן, אני מסביר, כי מוסר, כמו שהרב מתאר בהרבה מקומות, עיקר המוסר זה כמו מוסרות הבהמה. כאילו, הכוונה, הכוח המנהיג, הכוח שיוצר תנועה בעולם. והביטוי מוסר, צריכים באמת, כמו שהרב אומר, לזהות אותו מהנקודה הגורלית הפנימית שלו. אני עכשיו אגיד קצת הפוך. זה, בעולם שאנחנו מכנים את זה כהתנהגות מוסרית, אבל בעצם התנהגות מוסרית בצורה אמיתית, הכוונה היא התנהלות חופשית, כי בעצם כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, כל מעשה שהוא לא מוסרי הוא לא מעשה רע, זה סתם טעות, הוא מעשה לא בחירי, כי בעצם להתנהג כמו בהמה, כן, היא עשתה מעשה בהמה, מה שקראנו בפרשת נשוא, זה מעשה שנקרא לא מוסרי, למרות שזה בסדר גמור, אנחנו אין לנו אף דבר ולא חצי דבר נגד בהמות, תנו לחיות לחיות, אז אדם שהוא מחליט להיות כבהמה, הוא לא עושה אף דבר רע, הוא פשוט מחליט להיות עוד כוח מכל הכוחות העברים שקיים בתוך המציאות, אבל בעצם זה, אני אולי קצת אחזור למשל הציור של הרב רחל, כן, המוכר פורסם, זה בעצם להיות, עד כמה אתה שייך למחויים המציאות או לאפשרי המציאות, עד כמה אתה חי את הקליפתיות, עד כמה אתה חי את הדבר עצמו, להיות לא מוסרי, זה בסדר גמור, זה פשוט לחיות את האפשרי המציאות, את כל הצדים הקליפתיים, את כל הצדי האפשרי של המציאות, ולא לעורר בהם את נקודת העצמיות. בשפה שלנו, רק מה שאני אגיד ככה, נותן לנו יותר מבחן, לבחון אם אנחנו חירותיים או לא חירותיים, אז אנחנו, צורת השפה שדקה אנחנו מוכנים את הדברים, היא סוגיית המוסר, סוגיית הצדק, ולכן אהב כאן הרבה משמש בדברים האלה, כדי לא להשלות את עצמנו שאנחנו כאילו חופשיים, אבל בעצם רשעים מסורים מדי יצרם, כן? וזה אשליה חיצונית של חופש, אבל בעצם היא שליטה בעולם היש. כאילו, מוסר זה בעצם להיות קשור, איבאו צדיקים, איבאו העלמה, להיות קשור אל המעבר המתמיד מן העין אל היש. ומוסר, כמו שהרב מדבר בהרבה מקומות, נגיד שם ישראל סרטו בית, הבנה סיבתית ובנה מוסרית, אצל הרב להיות מוסרי, הכוונה להיות קשור אל המקום החופשי, להיות קשור אל המקום ההליך התחילאי ולא המקום הדיעבד. זה בעצם התיאור יותר מדויק של המילה מוסר. אני, כן, אתה צודק שהרב כאן מאוד משגיד את הדבר, זה יותר נהיה לי, אבל כבקרה לנו, כדי שנבחון בעצמנו עד כמה אנחנו חופשיים או לא, אז סוף סופה, וזה מה שרציתי לומר, המוסר לא בא כדי לעלות על צור של פר, אלא המוסר הוא ביטוי של מה שעומק הפר מבטא, שזה בעצם עומק התנועה. ולכן הוא אומר, חוזרים לנו לפי זה, שווה האמיתית היא אלוקות, כאילו חוזרים לנו, כוונה, חוזרים לחסידות, חוזרים לפנטאיזם, זאת אומרת, גם המירה הזאת חוזרת נכונה, שמתה הוויה האמיתית היא אלוקות. כן, וכל הוויה ירודה מעלת אלוקים עליון, עניין כי מידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה. זה לא ירידה לאשליה, אלא זה פשוט רובדים יותר ויותר גסים של המושג הזה שגר רצון, שגם להם מתגלה רצון, גם אפילו במקום הכי גס, הכי נמוך של אדם, שכביכול הוא בוחר ברע, כן? יש כאן איזה כוח חיצוני. אלא זה פשוט במקום כזה שבו יש יותר מידה דומיננטיות לאפשרי המציאות, לפני מוכב והמציאות, יותר לתופעה עצמה ולא לתוך הפנים שמסותה בתוכה. וזה גורם תוספת של גירעון, שכביכול יש כאן עכשיו איזה משהו מסוים שאוסף, אבל לכל המסיף גורע, שהוא מחיק את האדם מהנקודה המדויקת של החיים, וסוף כל סוף שכל התורה תכלה והרצון מתוך חופשו, ורק מתוך חופשו, יתעלה אל הטוב המוחלט, ויהיה שם אחד שבו אחד, ויהיה זה שחזרת הכל ללקות, יש שמות עליונה והוויה, ואין כוח להשיג ערכה. אז עכשיו ברשותכם, מתוך כך אני מדלג עכשיו לפסקה A, כן, לסוגיית הקינה באלוקים. כי פעם שעברה, תיארנו את הנתיבה המדעית הראשונית, איך אדם משתחרר מקינה, על די האמרה של אין עוד מלבדו, ואז הוא מבין שזה לא שאני עומד אל מול אלוקות, ואז מאלה אני כל מה נמצא בקינה, אם כן למה זה אנוכי, אלא אדם מבלה באלוקות, כמו שאמרתי קצת אולי הכוונה, אז אין מי שיקנה, כן? כי הכל רק אלוקות. אבל זה טיפול אחד בקינה, וכמו שהרב סיים אותה פעם, זוכים פעם שעברה בביטוי, ואין כאן מקום לשום קינה. עוד מעט נדגיש את הסדר השני, שם נראה שהמסקנה תהיה שונה. הנתיבה השנייה, כן, יש לכם את זה, בסדר? היא מדעית מוסרית. כן, יש לו כל המדפים, ומי שאין יכול לקרוא איתי כאילו, בסדר? הנתיבה השנייה היא לא מדעית, אלא מדעית מוסרית. שהשלמות וחיוב המציאות אלוקית, היא תלויה במידת הצדק החופשית. הכוונה שמחויב המציאות תלה את עצמו, צמצם את עצמו, ריכז את עצמו למידת הצדק החופשית. וכל מי שלא את חופשיות רצונו, באותה מידה של הצדק המלא, שאלוקים הוא נעלה בחפצו השלם, בצדק החופשי ומוחלט, הרי הוא משתה וקובע דמרקה, זה ממש אותם ביטויים כמו שהוזכרו גם בפסקה אחרת. וקונה לו את השלמות האלוקית, תראו עכשיו משפט חשוב, מצד ביטולו אל האור האלוקי בעונת פנימי. זאת אומרת, הביטול הוא לא ביטול של מחיקה, אלא בעונת פנימי, דווקא על ידי הערת האור הפנימי, בעצם על ידי שהדומה מתדבק בדומה, שהרצון החופשי של אדם מתדבק בשורשו, אז יש כאן איזה ביטול, אבל זה בא מתוך עונג פנימי, מתוך הנקודה שבה אדם מזהה את הנקודה הכי גורלית שלו, וזה כל סוגיית העונג של אסי תנג על השם, שדיברנו גם הרבה בלימוד באורות הקודש, שהעמידה של אדם על הנקודה הגורלית העמוקה שלו, שאינה יוצא מעדן להשקוט את הגן, את העולם הסובייקטיבי. ואין שום מעצור, לשום נמצא, לומר את חופצו חופשי למרום הצדק האלוקי. וכפי את עמדה שהאדם מתקרב לדעת הצדק האלוקית, הרי הוא מתעלה, ונעשה איש אלוקי. וזה כל תכלית בריאת העולמות, לגלות איש אלוקי, שבעצם סובייקטיביות שהיא כל כולה אלוקית. ונמצא, השלמות האלוקית, מחלת אלוקי מצד הצדק החופשי שלו, שהיא זכות השווה לכל, שאין מקום, עכשיו נהיה לי דיוק חשוב, לקינה. לא אין מקום לשום קינה, אלא אין מקום לקינה. עוד רק אני קצת אחדד את הדברים. הדרך השנייה לא אומרת אין מי שיתקנה, אלא אין במה לקנות. כי זה בעצם כמו שהענף לא מתקנה בשורשו, ואין הבן מתקנה באביו, מכיוון שעומק עומק החיים שלנו זה אלוקות עצמה, אז המושג העני שהרגיש כל כך מקופח במבט השטחי המונותאיסטי הראשוני, הוא פתאום מבין שעומק העניות שלו זה המשכה של אור אלוקי, זה חלק אלוק הממל, ומלא ככל שאדם יהיה יותר בונה את כל התנועה הרוחנית שלו, אז יהיה מקום כזה שבו שיא העצמיות שלו תתגלה, ושיא הקישור שלו לקדוש הוא יתגלה, ומעולם אדם לא ירגיש את העליבות הזאת, למה הקדוש הוא שלם ואני חסר, אלא עד רבה, כל יסוד חייו של אדם זה המשכה של האור אלוקי, כפי שהוא מתגלה, וכל צדיק וצדיק יש לו את הנחל הדנכת, השקה את העדן, את האות המיוחדת שלו בתורה, ושים חלקנו מתורתך, שבהקשר אחד לזה כאן, הרב אומר, כל יסוד הקינה, שזה בעצם עמידה לעצמיות של האדם, שהמבט המונותיסטי הרגיל אומר, כל מה שלא תעשה את העולם לא תהיה אלוקי, אז אמרה כאן אומרת בדיוק הפוך, שעומק העשייה של האדם היא הגברה של אור אלוקי בעולם, ולכן דווקא במקום הזה אין מקום לקינה. אבל כמו שהדגשתי, הרב אומר אין מקום לקינה, אבל לא אין מקום לשום קינה. כי אדרבה, קינה לפי זה היא בעצם אחד מהדברים הכי חשובים שבעולם. כי קינה, שהיא בעצם זעקת עצמיות, היא בעצם הנקודה הגורלית שמצידה באנו לעולם. אני אסך את זה בצורה אחרת קצת. לפי החסידות שעוקרת את מושג העניות, שהיא בעצם האשליה, אז בעצם אין מקום לא רק לקנאת איש מרעהו, אלא גם אין מקום לקנאה לשם השם. כי אין אף... זה קצת מידת ההשתוות שהבעל שם טוב דיבר עליה, שבסופו של דבר גם אתה רואה כל מיני אירוע בעולם, אז אתה לא מקנה את קנאת השם, כי הרי אתה אומר, כל אשליה, כל דימל, זה הסכנה שדיברנו פעם שעברה שיכולה לבוא בלי שהיא תזדקח על ידי הצד המלבן שלה, שבעצם בא בצד השני לומר, מסנך השם אסנה. אבל דווקא האמירה שעכשיו הרב מתאר, היא לא מוחקת את הקנאה, אלא מדייקת את הקנאה. מרומם את הקנאה, כמו שהרב יאמר במוסר הקודש, מקנאת איש מרעהו לקנאת השם צבאות תעשה זו. ועד מלא דווקא יש בה הרבה את הצד הזה שהזכרנו בקומת הליבון של המלובן המזורז, הרבה עוז של חיים, הרבה תביעת חיים, הרבה כן, המשכה איתנה מאוד של אור אלוקי אל העולם כולו, שזה בעצם היתרון המיוחד הזה שדווקא הנתיבה השנייה המדעית, שהיא לא משקיטה את החיים, אלא היא מעצימה ומגדילה את החיים, אבל כולם בצורה כזאת של קנאת השם צבאות. שלזה רק ברשותכם, בסדר, אנחנו תיארנו את הדברים ככה מלמעלה, ברשותכם קצת עכשיו נציץ בפסקאות, רק אחת הזמנים. רבע לחמש, גבלת. זה רק אולי לפחות רק קצת. קודם כל תראו במקור הראשון את ה... חידוש של הרב על הביטוי צמצום, אז תסתכלו, הרב כאן מחלק בין אין ראשית, שזה היחס אל עצמות אלוקית, לבין אין סוף, שזה הגילוי שהקדוש ברוך הוא מפנה כלפי עולמות. אז קורא בשורה השישית, אין סוף מנחה שלילה של אפשרות התוספת, כי מה יוסיף אין סוף? כי ביכול בא הרב לומר, וזה קשור למה שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו מתחילה בשורה של שלימות, של אור החמה, ועליה אין מה נוסיף, על שמות המצלה מכל עומק הדעוז. ועכשיו כאן הרב אומר, מה סיבת בריאת הסובייקט? מה סיבת בריאת כביכול הזולתיות, בריאת העולם שלנו? שבסדר הפנימי, אחרי שהקדוש ברוך הוא חולל גילו של שלמות, הוא גם גילה את ההשתלמות, מה שאמרנו פעם שברה, מעבר לחמה, זה ללבנה מה שתתחדש. ועכשיו הרב בא להסביר את עומק סיבת בריאת העולמות שלנו, אולי כאילו בשפה הפנימית, לא למה הוא ברא את עולם הצילות, אלא למה הוא ברא גם את עולמות הביאה, את העולמות החסרים, את העולמות שמצדם רחוקים מאלוקות, שפעם שברה אמרנו אולי זה רק אשליה, אחר דייקנו לא, יש איזה משהו חשוב שמודגש דרך הפער המסם הזה, הרב עכשיו הופך את זה לכתחילה שבלכתחילה. אומר הרב, יש מכון לריכוז מלכותי. ריכוז מלכותי, בשפה הפנימית כאן הרי הרב בא להסביר את סוד הצמצום, את סוד בניית החלל הפנוי, אבל הרב מכנה את החלל הפנוי כריכוז מלכותי, שזה בעצם מה שבפנימות נאמר, שבמלכות אין סוף, אז נוצר הצמצום. הרב אומר, רק תראו, שהרב מכנה צמצום, לא ככוח היעדר, מסלק אור אלוקות, אלא ככוח שמרכז, שממקד אור אלוקות. לכונן השלמה, בלתי מסלקת המטלה, בגירעון המכשיר את התוספת, שהקדוש ברוך הוא עורר את סוגיית הפער, את סוגיית התנועה, שהיא סוגיית ההשתלמות, בצמצום מכשיר את ההחווה, בטוין, אני כבר משאים לומר וכו' וכו', אני רק יותר באתי לפסקה עמוקה, וזה רק להוציא מן את הביטוי, שצמצום אצל הרב הכוונה ריכוז מלכותי. וזה מה שעכשיו, אני קורא כאן בורות הקודש ג' שין סמך ד' על מה שדיברנו, שקנאה בדרך הזאת זה לא מבטלת את הקנאה, אלא ממקדת את הקנאה, לא שאין מקום לשום קנאה, אלא אין מקום לקנאה השלילית, זה מה שהרב אומר, אהבה אלוקית. כשהיא באה למדרגתה העליונה, מתהפכת היא לתכונה של קנאת השם במדרגתה הטהורה. כן, כביכול הוא אומר, יש אהבה, שזה התמזגות באלוקות בצורה הראשונית, זה בעצם המחשבה שהרב תהיה שם כן, לכן, בפסקה ד' בשלב ראשון של הכל אלוקות, זה אהבה, הזדהות, אבל יש את האהבה האלוקית בצורה הכי עמוקה שלה, שהכל אלוקות, או יותר מדויק כמו שתמיד רבי דוד אלעזר אומר, הכל בא אלוקות, שדווקא בא יש את עומק האהבה, כי אנחנו דבקים לא רק באור אינסוף, אלא במעציל עצמו, כן, וזה מה שהרב אומר, אז מתפר דווקא לתכונה של קינת השם דתה תורה, אז איננו עוד כוח נפעל מהציור האלוקי העליון, נראה שעוד פעם כל מה הרב כאן לומד לדרך, לנתיבה המדעית הראשונית, שיותר אנחנו פסיביים, שעבודתנו היא לבטל את העני ימלוך ולהתקל בלוקות, אלא מתהפכת לכוח פועל, שבעצם עיקר הדבקות של אדם הקדוש ברוך הוא זה דווקא כמה שיותר אדמי, כמה שיותר יוזם, כמה שיותר פועל בצורה עמוקה, הפנימית, התאורה, המזוכחת, מלאת הצדק של פעולת הפועל, ולא חלילה הקליפתית שלה כמובן, וכל המהות תעתמין תפרת את תכונת האהבה שאת בכל אורך שלכים וכל הגוונים מפולטים שמה פה לתאונה שהיא מדתה הגמורה אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה מדת הכנה לוקית שורה היא בכנסת ישראל בכלל אל קנה וכל אי טוב זה רק כן איזשהו אולי טוב, זו פסקה שחשובה ומתוקה מאוד בפני עצמה אבל אני רק מרגיש שבזמן בזמן שיש לנו לא כל כך להתעסק בה הרב קצת, רק תראו בסוף רומז שזה בעצם יש שלב ראשוני בגאולה שיהיה בחינת אליה שזה הרב אומר עוד לפני שהיא מתהפכת לקינה ויש שלב שזה קצת יותר מבחינת משך בן יוסף שאנחנו בלויים מתוך התהליך אלוקי ויש איך שהיא תהפוך לאליהו אביו שזה קינת השם צבקות תעשה זאת כמו שהרב מתאר שאז היא תהפוך לכוח פועל שזה בעצם המעבר ממשך בן יוסף שזה הפעולה אינסטינקטיבית שאנחנו בלויים באלוקות כאילו בלי שכנס לדן יודעת לקרוא בשם לבין דווקא המקום הזה שמשך בן דוד והקומה של דגל ירושלים יאיר בעולם את המכוונות את הפעולה עם אל שבחינה של אליהו אז טוב, אולי פעם הבאה קצת נשלים את הדברים, ואנחנו פעם הבאה ממש נשתדל בעשר דקות הראשונות גם להשלים כאן וגם אני כאן חשוב לי להראות איך שלושת הממדים האלה של מירוג, ליבוק וציבון וצירוף, איך הם מחוצים זה לזה, ובלי נדר ממש נשתדל פעם הבאה כבר להתקדם את החלק הבא של הפסקה הבאה במאמר, כן, כן, בקיצור את כל הפסקה הבאה שהיא בעצם השלמה של הרב כמו שלמדנו תמיד איך כל דברים קשורים לסדרי הגאולה שלנו כל הדברים שדיברנו